אנחנו היום מתקדמים בלימוד ההקבלה בין תורת הסוד לבין פסיכולוגיה, עולם הפסיכולוגיה. פעם הקודמת התחלנו לגעת בנושא של פסיכולוגיה, הזכרנו כמובן את זיגמונד פרויד, והבאנו בעצם את המפה הרוחנית לפי הקבלה, שמאוד דומה בסממנים שלה למה שמיפה פרויד, והוספנו נופח משלנו מה בעצם לקבלה יש להגיד על כל העניין הזה של הלא מודע. והיום אנחנו קצת נצלול יותר בנושא הזה של הלא מודע, ה-unconscious, כי יש הרבה, יש subconscious, יש preconscious, אבל אנחנו נתעסק היום באופן כללי גם כן, גם באלו, ובעיקר במה שמכנים בכל הסיפור הזה ב-unconscious, שזה הלא מודע. אבל לפני זה אני רוצה להגיד שאולי גם תוך כדי בשיעור היום נבין למה אנחנו כל כך נמשכים לסוד, לסודות. כבר מילד, כשאתה ילד קטן, מה? אתה מאוד נמשך לסודות ולדיבור שקט כזה שמדברים על משהו וזה נשמר בסוד, והולכים וגדלים לנו, וגם כשהולכים וגדלים, הנושא הזה של דברים נסתרים, דברים חבויים, מאוד מעניינים אותנו. אז אולי גם היום נבין למה באמת זו תכונה נפשית חזקה מאוד. וממילא גם בגלל זה אולי נמשכים הרבה מאוד היום בדורות הללו לתורת הסוד. פשט, רמז, דרש, ואומר הרב אשלג, אנחנו בדורות הכי גבוהים, למרות שאנחנו מדברים על עקבתא דמשיחא, שזה ירידת הדורות, אבל כולם מדברים שמבחינת האורות אנחנו בדורות הכי גבוהים, ואז ממילא מתגלים סודות ויש משיכה מאוד גדולה לסוד. צריך להבין, מה כל כך אקזוטי, פיקנטי, במובן החיובי, בתורת הסוד. בסדר? טוב, אז קודם כל כדי לצלול קצת יותר לעולם הפסיכולוגיה. אם תסתכלו, תבדקו, פסיכולוגיה בעיקר מתעסקת בחמישה נושאים מרכזיים. לא יודע אם נחלק את העיסוק של עולם הפסיכולוגיה, אחרי שנגענו קצת בהיסטוריה, אם אנחנו מתעסקים בעצם הדבר, דבר ראשון, באמת, עולם הפסיכולוגיה מתעסק בלא מודע, ב-unconscious, תרגום מדויק, unconscious, בלא מודע. ועל זה אנחנו נרחיב בהמשך, זה מה שאנחנו רוצים בפעם הזאת להתעסק, אבל לא רק, לא רק. פסיכולוגיה גם מתעסקת בתוך החמישה, הראשון זה הלא מודע, השני זה מה שנקרא אישיות. וכמה שזה נראה לנו דבר טריוויאלי לכאורה, זה ההפך הגמור. כל ההתעסקות באישיות זה בדפוסי מחשבה, דפוסי רגשות, דפוסי התנהגויות, שאפשר אולי קצת לקטלג, אפשר להגדיר יותר נכון. כי הרי כל מדע מנסה בסופו של דבר להגדיר, לקטלג, לשים גבול, לתחם. אז האם אפשר לתחם את העולם הזה שנקרא אישיות? פרויד, כמו שלמדנו שבוע שעבר, בעצם נתן הגדרה לאישיות. האישיות נבנית במערכת היחסים שאדם בונה בין האיד לאגו ולסופר אגו. כל האינטראקציה הזאת המורכבת שאדם הולך תוך כדי חייו ומממש בחיבור בין שלושתם, לזה מכנה פרויד אישיות. זאת האישיות של הבן אדם. כך הוא בונה אותה. בתפיסות המודרניות יותר היום, בעולם הפסיכולוגיה, כבר ישנה הבנה שבאמת, כמו שאמרתי, בכלל, ככל שמתקדמים במחקר, מגלים שהדברים הרבה יותר מורכבים ומסועפים ממה שחושבים בהתחלה. אז היום אני ככה נוגע, אחת האופציות, כשרוצים להתעסק באישיות, זה להגדיר אותה על פי שלושה צירים שונים. ציר ראשון זה החצנה והפנמה. זה הציר הראשון. כמה האישיות נמדדת בכוח שלה להחצין או להפנים דברים. בסדר? יש יותר מפנימים, יש יותר מחצינים. וקטור אחד של הגדרת האישיות. וקטור שני נקרא לזה יציבות מנטלית, או התנודתיות ברגש של הבן אדם. כמה הוא מוקצן בקטע שהוא בשמחה גבוהה, ואז פתאום בעצב גדול, כמה כל דבר שהוא נתקל בחיים, כמה זה מרעיד אותו, או שהוא יחסית במצב רגשי סטטי. אז התנודתיות הזאת, היציבות המנטלית הזאת, היא וקטור נוסף שאפשר להגדיר לאישיות. והוקטור השלישי, מאוד מעניין, זה וקטור של מידת האגרסיביות שיש לאישיות כלפי חוץ, כלפי העולם. יש כאלו שהם יותר אגרסיביים ויש פחות. מעניין שזה על דרך השלילה. כי אם היינו, כמו שאומרים, בודקים בגמרא, מגיע גוי, מבקש מהילל, תלמד איתי את כל התורה כולה. מה אומר לו הילל? אתה אדוני מלך המשיח, הכל נהיה גדור. מה אומר לו הלל? מה ששנו עליך, לחברך אל תעשה. אומר הרב אשלג, זה על דרך השלילה למה שאנחנו מדברים על מה, ואהבת לרעך כמוך. אבל כיוון שאתה לא יכול לדבר עם מישהו על ההתחלה ואהבת לך כמוך, זה קצת אולי יבלבל אותו, קצת ירחיק אותו, אז תתחיל עם הדבר הכי נמוך. אותו דבר פה, בעצם הפסיכולוגיה אומרת, נתחיל עם המחנה המשותף הראשון הכי נמוך. מה מידת האגרסיביות של האדם כלפי המציאות. אנחנו רואים מפה שזה התחלה, אבל ממילא אפשר גם להחליף את זה לכמה, מה מידת הרחמים וההשפעה. אבל זה בשלבים יותר מתקדמים. אז זה תחום שני שמתעסק את הפסיכולוגיה. תחום שלישי, זה העניין הזה של מוטיבציה. מה? לא, אלו שלושה הוקטורים שאיתם בכלל מודדים אישיות. שזה החלק השני בפסיכולוגיה. עכשיו החלק השלישי בפסיכולוגיה בכלל, זה נושא של המוטיבציה. והמוטיבציה גם כן נושא שמעסיק מאוד את הפסיכולוגים, מה מקור האנרגיה שמניעה את הבן אדם. אנחנו דיברנו על זה קצת אצל פרויד עם הנושא של איד, אבל כמובן בפסיכולוגיה המודרנית רוצים קצת להתעמק הרבה יותר, זה גישה אחת של פרויד, אבל להרחיב מה מקור האנרגיה שמניעה את הבן אדם. עכשיו הספקטרום, למילה מוטיבציה, הוא רחב מאוד. הוא מתחיל ממה שאנחנו מכירים כאינסטינקטים, נכון? זה הדבר הכי כביכול לחקור אפילו את זה, ועד למה שאנחנו מכנים רצון חופשי. זה הספקטרום של המוטיבציה. עכשיו, אם ככה אתם מבינים גם שיש בספקטרום הזה, באינסטינקטים, במקור האנרגיה שמניעה אותנו, יש כמה רבדים. ברבדים הכי פשוטים, הכי פשוטים, מה מניע את הבן אדם, זה דברים כמו, מה? נכון, אז אנחנו, מה זה, אז הפסיכולוגים מכנים את זה רעב, צמא, זה הדברים הכי הכי פשוטים, פחד וחום. אלו האינסטינקטים, אבל בעצם מקורות המוטיבציה הבסיסיים ביותר שרלוונטיים לכלל החי והמדבר, בסדר? אפילו חלק מהצומח. אבל כשאנחנו מגיעים למוטיבציה אצל בני אדם, זה כבר קצת נהיה יותר מורכב. עדיין אינסטינקטים, מקורות אנרגיה שמניעים אותנו, אבל קצת ברבדים קצת יותר גבוהים, שייכות, תחושה, הרצון לשייכות, אינסטינקט. לכן התאספו בעלי חיים בתור חבורות, ובני אדם הם בכלל יצורים מאוד חברתיים. דימוי עצמי, אינסטינקט, מניע, דימוי עצמי, איך אני תופס את עצמי. יפה מאוד. כמובן, פירמידה של מאסלו נבנתה על בסיסה. בפסיכולוגיה המודרנית מזהים את האמת כעוד אינסטינקט, כעוד מקור למוטיבציה. החיפוש אחר האמת, המציאת האמת. אי נטייה ממשהו אמיתי. אהבה, טוב, זה אפילו כל ילד בגן יודע, אהבה זה איזשהו אינסטינקט בסיסי שקיים, כלפי האמא, כלפי האחים, כלפי הכל. ואינסטינקט אחרון ששייך לבני אדם זה שליטה. שליטה, אם היינו חושבים שזה משהו קצת יותר מתוחכם, שבני אדם הלכו ובנו עם ההתבגרות שלהם, המנטלית, הקוגניטיבית, לא. לפי הפסיכולוגיה, היום זה מזוהה כחלק מהאינסטינקטים הכי בסיסיים, שקיימים כמניעים לאדם, הוא רוצה שליטה. נפגשנו בזה בפילוסופיה, אם אתם זוכרים? מה? גם רוצה שליטה, נכון מאוד. טוב, אז זה תחום שלישי. התחום הרביעי שעולם הפסיכולוגיה מתעסק, זה נושא ההתפתחות. כמה ההתפתחות האנושית, מרגע שאדם נולד ועד שהוא כבר בנה לעצמו בגרות מנטלית, מה קורה בתהליכים הללו? חקר שלם. איך הוא בונה מנגנוני תפיסה, הבנה ופעולה כלפי המציאות. בונה מנגנונים שלמים, שאיתם אחר כך, בהלך החיים אגב, יש מצב שהוא כבר עושה אותם בצורה חצי אוטומטית או אוטומטית. מה? תפיסה, הבנה ופעולה כנגד המציאות. וזה כל זה, איך מתפתחים אצלו התהליכים הללו שבהם הוא תופס את המציאות לאט לאט, איך הוא מבין את המציאות, איך מתפתח אצלו הבנת המציאות, ואיך מתפתח אצלו ההבנה. עכשיו, מחקרים שלמים, אני מקצר רק שנדע קצת, כן? ותחום אחרון, בתחומי העל של עולם הפסיכולוגיה, זה נושא הגנים והסביבה. אוקיי? גנים וסביבה, איך הם משפיעים על העולם הפסיכולוגי של הבן אדם. ואגב, זה הלך והתפתח מאוד ב-50 שנה האחרונות. כל הנושא הניתוח האנתרופולוגי והגנטי, כמה הם משפיעים תכלס על המנטליות של הבן אדם, על הקוגניציה שלו. עכשיו, אחרי שהתעצם מיפוי הגנום, תראו מה קובעים בחקר הפסיכולוגי. קובעים, קביעה, אתם יכולים גם לחפש את זה בגוגל. One major result, אני אתרגם, of genetic association studies, כל הנושא של מחקר, הנושא של הגנטיקה וכמה היא משפיעה, is the general finding that psychological traits are highly polygenic. הכוונה היא מושפעים מכמה וכמה גנים שירשנו ויוצרים אצלנו. אני מתרגם. אחד מהתוצאות המשמעותיות של חקר הגנום, זאת המציאה החובקת שתכונות פסיכולוגיות הן מאוד מושפעות מגנטיקה ואוסף של גנים, שיתאספו ליצור אצלך את התכונה הפסיכולוגית הזאת. ואז אתם כמובן מבינים ויודעים שמפה כבר התחילו להגיע למצב שבו מה? רוצים למצוא איך יש אולי גן שמשפיע על בחילה, על למשל רוצחים סדרתיים. רגע, הוא לא יכול להגיד, אני רגע הקראתי שלפי המחקר זה מעוגן בממצאים המדעיים, אז עם כל הזה, כנה לגבי נטיות כלשהן, בין אם זה נטייה למשיכה, למין הזה או למין כזה, וכן הלאה וכן הלאה. ואתם מבינים, עוד נדבר על זה, יש, ככל שמתקדמים, יש נטייה להגיע למסקנה שבעצם אדם הוא נטול בחירה חופשית. ואתם בטח מבינים, מה? בפסיכולוגיה, ככל שמתעצם חקר הגנום, ומגיעים למסקנה, לא, אני עוד לא הגעתי על קבלה בכלל, אני רק מדבר עולם הפסיכולוגי, וזה המחקר האחרון העדכני שמתקדם בעולם הפסיכולוגיה, אחרי ארבעה שאמרתי, החמישי זה גנים וסביבה, עד לרמה שהקיצוניים במחקר האלו אומרים, אדם הוא בעצם חסר בחירה חופשית. יש לו אסופה של גנים שמשפיעים על התכונות הפסיכולוגיות שלו, יש לו מציאות סביבתית שמולידה אצלו גירויים לאותם אסופה של גנים, ואז אם אלה אדם הוא בעצם מה? מקרים ותגובות שכבר אפשר לדעת אותם מראש, עד לרמה של artificial intelligence, מה שאינטל הרבה מאוד מתעסקת, בוודאי, רובוט מתוחכם. מאוד מעניין, אבל פסיכולוגיה, עולם הפסיכולוגיה. שינוי סביבה פלוס התערבות בגנים יכולה בעצם... עוד פעם, עוד פעם? תראי, יש, אין, באמת, בכל המחקרים הללו, אין מסקנות חד משמעיות, כמו שהיום אנחנו מבינים, אין. אבל המידתיות שבה הסביבה והגנים משפיעים, היום בעולם הפסיכולוגי מבינים שזה הרבה יותר מה שחשבו פעם. הגנים והסביבה. הסביבה היא מה שנקרא קטליזטור, להוציא מהכוח אל הפועל מה שממילא ירשנו בגנים. הבנתם? מעניין. עד כאן בסקירה הכוללת, אני רוצה שנייה להתעמק יותר במה שנקרא עולם ה-unconscious, עולם הלא מודע. בסדר? וגם פה מחקרית כבר הוכח שאדם אוסף הרבה יותר מידע ממה שהוא בפועל חווה. זאת אומרת, הוא נוסע לעבודה, הוא עסוק במשהו אחד, אבל הוא לא מודע לזה שהוא אוסף את כל הפרטים בדרך לעבודה. מידע סמוי, זה חלק נדבך קטן מה שקורה במרקטינג, אבל אני מדבר שהלא מודע באדם מתחיל בזה שאנחנו מבינים היום מחקרית. מה שאולי אז אמרתי לכם שכשפרויד אמר את זה, זה היה כביכול מהפכה, שיש באדם מאגר לא מודע, זוכרים? אמרתי לכם, זה היה כאילו, מה פתאום? אני, יש לי, כמו שדקארט אמר, יש נגישות מלאה לכל השכל שלי. לא. היום יודעים בוודאות שהאדם אוסף הרבה יותר מידע ממה שהוא חווה בפועל. הוא חווה נסיעה לעבודה. כמו שאמרנו, יש מודעות, ויש מזג אוויר, ויש מה שקרה רגע בבית, ויש מה שהוא רואה בבני אדם בדרך ברחוב, הוא עסוק בעבודה, זה נכון. בדיוק. עכשיו, מכאן ההבנה בעולם הפסיכולוגיה, שהלא מודע זה בעצם שכל עצמאי נוסף, כמו שאתה מרגיש שיש לך שכל עצמאי קיים, יש שכל עצמאי נוסף, שיש לו, הוא עצמאי, אבל הוא גם חסר ביקורת. זאת אומרת, אם המודעות של הבן אדם, זה גם כולל יכולת לבקר את מה שאתה חושב, נכון? צצה לך מחשבה, אתה מיד מה? מבקר אותה. השכל העצמאי הזה אינו תחת ביקורת, אין לו סינון. והוא כן מנתח מידע ומפלטר דברים, בהסתמך לזה שהוא אוסף המון אינפורמציה, והוא עושה את זה בצורה לא חווייתית, לא מודעת. בסדר? בסופו של דבר, בפסיכולוגיה טוענים שהלא מודע הזה, יש לו השפעה גם, אחרי שהוא עשה את כל הניתוחים האלו וכו', יש לו השפעה לא רצונית, אתה לא רוצה את זה, לא רצונית, על המחשבות והרגשות והיצרים המודעים שבך. עוד פעם, אז יש פה תהליך שלם שאתה אוסף, יש פה שכל שמנתח ועושה חסר ביקורת, מנתח את מה שקורה ומגיע למסקנות, ובסוף הוא גם משפיע על המחשבות, הרגשות וההתנהגויות שלך בפועל. מה? כן. עד כדי כך, שבאנקונשס, אדם הרבה פעמים בונה תבניות שלמות להשיג איזושהי מטרה, בלי שהוא אפילו ער לזה, שהוא קבע את זה והחליט את זה. זאת אומרת, הוא ניתח הרבה מאוד מידע. ואולי בלי יותר מדי לבקר את זה, הוא הגיע למסקנה שגורמת לו פתאום לפחד לנסוע לעבודה באוטו, אלא לקחת אוטובוס. למה? יכול להיות שהוא אסף הרבה מידע מזה שהוא ראה חדשות, וגם בדרך לעבודה הוא ראה הרבה פעמים תאונות. והוא גם באיזשהו מקום, הרופא אמר לו שהוא קצת רועד בידיים. הוא לא הגיע לשום מסקנה מודעת, מושכלת. אבל היצרים של, כמו שאמרנו, הפחד והרעב, הצמא, השייכות וכו', הדימוי עצמי, ההישרדות, עשו שם איזשהו ניתוח שבסוף משפיע על זה שהוא פתאום לא מבין למה הוא קצת חושש דווקא ללכת באוטו, והוא מחפש איך אולי לחפש דרך לאוטובוס לעבודה. סתם דוגמה, כן? דוגמה לקוגניציה של ה-unconscious, שכמו ב-conscious שאתה מחליט ועושה דברים, גם ב-unconscious יש דברים. יפה מאוד, אז אמרת הרבה דברים שאני צריך להתייחס אליהם הרבה מאוד פעמים, אז השתמשת במילה מחלה, אני שם את זה שנייה בצד. השתמשת בפוביות ואתה צודק לגמרי, כמו שעכשיו הבנתם, אני אמרתי את זה בעצם בין המילים, לא רק פוביות, אובססיות, פוביות, יש, אנחנו נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא, על כל, לא כל, על עיקרי סוגי ה, אתה קורא לזה מחלות, אבל החצנה של קיצוניות מסוימת בתכונות אופי, ממה הם נולדים לפי גם, לפי הפסיכולוגיה, אבל בעיקר לפי הקבלה. בסדר? בכל מקרה, לענייננו, כמו שאמרתי לכם, ממה שאתם מבינים עד עכשיו, בתפיסה הקיצונית של ה-unconscious, אדם מאבד את הרצון החופשי שלו. אין לו בחירה חופשית. כאסופה של כל מה שהוא חווה, בין במודע, בין בלא מודע, הוא בסופו של דבר מושפע מתהליכים שקורים אצלו בתת. תקראו לזה בתת מודע. אני כרגע משתמש במילה תת מודע. כי באמת ה-unconscious, הרבה פעמים בעולם הפסיכולוגיה הוא, כן, מקף subconscious. אז התת מודע הזה שמכתיב הרבה מאוד בלי ביקורת, בלי ביקורת, יכול להיות שאתה בעצם, כמו שאמרנו, מקרים ותגובות של כל מיני איסופים של מידעים שאספת, לכלל איזושהי החלטה שהתקבל בסאב-קונשס, ואתה פתאום מוצא את עצמך פועל, בלי הרבה הבנה, למשהו מסוים. אתה סולד מכאלו מפגשים, אתה נמשך לכאלו מאכלים, וכו' וכו'. הסאב-קונשס, לפי הפסיכולוגיה, בעצם מכיל גם את, הוא המקור לכל הנושא של חלומות. מקור לזיכרונות ששכחנו או שהדחקנו. הוא מקור למה שנקרא בפסיכולוגיה מחשבות אוטומטיות. מה זאת אומרת אוטומטיות? לא במובן שזה, אלא שאין להם סיבה. ישנם מחשבות שעולות לך ואתה מבין אותם, שרגע עלה לך מחשבה כזאת, כי הרגע שמעת נושא כזה, אז מי אתה חושב כזה? לפעמים צצות מחשבות ללא כל סיבה. ההסבר הפסיכולוגי, זה לא נובע מה-conscious, זה בא מה-subconscious. צף. בעצם זה מאגר של כל הדברים הללו, החלומות, המחשבות האוטומטיות, הזיכרונות שדחקנו. ופה מעניין, אם מישהו ראה את הכותרת של השיעור? מה? קארל יונג, כן. אנחנו לא נרחיב יותר מדי, כי כבר סיימנו את החלק של הפסיכולוגיה, אבל קארל יונג אמר משהו מאוד מעניין. הוא חי בעיקר במחצית הראשונה של המאה ה-20, פסיכולוג, והוא בעצם אמר שהסאב-קונשס, התת מודע, גם הוא מחולק לשני חלקים. החלק הפרטי, שזה מה שאנחנו רגע הסברנו, החלק החווייתי שדחקנו, דברים ששכחנו, רצינו לשכוח, כל זה נעשה כמו שאתם זוכרים, הרבה פעמים כמנגנון הגנה. יש בסאב-קונשס חלק כללי. נקרא בקארל יונג ארקטייפ, הווה אומר, אסופה של תודעות כלל חברתיות, שאנחנו יורשים בצורה גנטית, הם נמצאים בפוטנציאל, וכשיש איזה גירוי נכון, זה יצא מהכוח אל הפועל. הוא קרא לזה ירושה תודעתית קולקטיבית, גנטית. טוב, זאת אומרת, אם בתרבות מסוימת אש, התפרצות הרגש, הייתה חוויה של מאות דורות שגרם להרבה מאוד צער וסבל, יש מצב בתודעה קולקטיבית שגם אם אתה בכלל כבר לא שייך ל... הרי געש וכו', אתה כבר ניצא במרכז אירופה, הכל טוב ויפה, אבל תוך כדי ההתפתחות הפסיכולוגית שלך, אתה נתקל באיזושהי סיטואציה שיש בה אך בוער חזק מאוד או מדורה גדולה, זה מעורר אצלך משהו בתכונות האופי שאמרנו, החצנה או הפנמה, אתה פתאום נשלט על ידי איזושהי תודעה ב-unconscious, שהייתה שמה כחלק מהירושה שההורים שלך הורישו, וההורים של ההורים וההורים וההורים שבנבנה, כמובן אנחנו יודעים, שכל חוויה שאדם עובר, נכון שזה שכלי, אבל זה גם מוחצן בצורה של רקמה שומנית במוח, כן? זה אנחנו יודעים. זה, אז אנחנו לא מדברים על הגשמיות, על הפיזי. אבל יש בזה ביטוי פיזי לכל דבר. ניורון שיוצר שכבת, רקמה, שיש שם שומן, שבו שיש שם זיכרון וכו'. יש מצב, אומר קארל יונג, שאדם יורש לא רק תכונות גנטיות שאתם מכירים בצורה פרטית, אלא יש תכונות כלל חברתיות שהספישיז, מה זה ספישיז? הזן, לצורך העניין, הזן האנושי, הולך ומוריש לילדים שלו, בהתאם למה שקרה. כל פעם נדבך אגבי נדבך. ולכן אנחנו אסופה לא רק של דברים עכשוויים, אלא של דברים טרומיים וטרום טרומיים. אז חברים, קיבלנו מה שנקרא באמת הילייטס של ההילייטס, עולם הפסיכולוגיה, אבל זה מספיק כדי שאני אוכל קצת להביא גם בעולם הזה מה יש לעולם הסוד להגיד על כל הנושאים שדיברנו. טוב, עכשיו תראו, בפעם הקודמת מי שעקב זוכר, דיברנו שיש שלושה סוגי נפשות. נכון? זוכרים? דיברנו על זה שיש בדיוק, שיש נפש בהמית, יש נפש שכלית, ויש נפש אלוקית, שראינו את הדומה ואת השונה עם העיד, האגו והסופר אגו, אבל ראינו גם את השונה בתכלית מהדברים הללו. עכשיו אני רוצה לקשר מה שעכשיו הבנו לגבי התת מודע, העל מודע, הלא מודע, אני רוצה לקשר את זה כבר לשיעור הקודם. בעצם, מאיפה אני מתחיל? מאיפה האדם מתחיל? מאיפה הבריאה של הבריאה הזו שקראת אדם, מאיפה הוא מתחיל? האם נפש בהמית, שכלית, אלוקית? זו שאלה שאני לא מבקש תשובה, אני הולך לתת את התשובה, כדי לא לבלבל. אני מכיר לכם קטע מספר יקר מאוד, שאני משתמש הרבה לסדרה הזאת, יקרא ספר הנפש של הרב גינסבורג. כך הוא כותב. כן, ככה הוא כותב. מציאותו הנגלית של האדם, שזה רוב מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, מחשבה, דיבור ומעשה, נובעים מכוחותיה של הנפש הבהמית. אם יתבונן האדם על עצמו בכנות, יגלה כי כמעט בכל רגע ורגע של חייו, מושפע הוא מנטיות גופניות, אנוכיות, בהמיות. גם מי שנוהג בשלמות כפי הדרכות התורה ומרסן בכל עת את מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו שלא יבטאו את נפשו הבהמית אלא יהיו כלי שרת לנפש האלוקית בלבד, יודע בכמה מאמץ מודע כרוכים הדברים הללו. וכי משיכת הנפש הטבעית והיומיומית היא דווקא לכיוון ההפוך. אז הוא יכול להגיד לעצמו שהוא מנסה להתרומם, אבל האני המודע של האדם, אם כן, הינו הנפש הבאמת. אומר הרב גינסבורג, גם לפי תפיסת היהדות, זאת נקודת המוצא. מצד שני, הנפש האלוקית שביהודי, הינה פנימית ועצמית לאין ארוך מהנפש הבהמית. אנחנו עוד נת נלמד את זה קצת יותר. הנפש הבהמית היא מעין קליפה המכסה ומסתירה את הטוב האמיתי האלוקי של עצם היהודי. היא נפשו האלוקית הקשורה ללא הפסק בקדוש ברוך. במילים אחרות, המהות של היהודי היא נפשו האלוקית. מה זאת אומרת? אם הוא קורא לזה קליפה, זה אומר שאנחנו בתפקיד המציאות לפי תורת הסוד, להסיר קליפות לאט לאט כדי להגיע לאן? לעצמיות הנפש שהיא הנפש האלוקית. אבל כמו שאמר, כמו שאנחנו מכירים, אין מנוס מזה שהקליפה, אם אתה לא מסיר אותה, היא השולטת, היא החזקה, היא נותנת לך תחושה שזה אתה. זה אתה. רגע. הבנו, התנועה היא כלפי מעלה. אבל בהחלט לא להתבלבל. נקודת המוצא, אתה צריך להפנים, זה נפש בהמית. ה-unconscious אפילו, מכיל ברובו בהתחלה, מה? דברים שהם נפש בהמית. אומר הזוהר, פרשת משפטים, על התנועה הזאת שאנחנו צריכים ללכת, כותב ככה, תחזי, אני מתרגם כבר, תחזי, בואו וראה. אדם כשנולד, נוטלים לו נפש מצד הבהמה. דהיינו, מעולם העשייה. פרשת משפטים בזוהר, אות י' א', בסולם. זכה יותר, ואנחנו נתעכב שנייה, המילה זכה, צריך לזכור תמיד בקבלה, זה לא מלשון לזכות בלוטו, אלא מלשון לזכך את עצמך, לנקות ולטהר את עצמך מקליפות רוחניות. זכה יותר, נותנים לו רוח. דהיינו מעולם היצירה. זכה יותר, נותנים לו נשמה. דהיינו מעולם הבריאה. זכה יותר, נותנים לו מעולם האצילות. שהיא כבר עולם החיה והיחידה. אז, בעצם, אתם רואים שגם בזוהר, גם, בעיקר בזוהר, יש סולם שאדם צריך לטפס. והטיפוס הזה אכן מתחיל מנקודת מוצא מאוד לא סימפטית, של בהמיות ומשיכות שבנויות מרעב, צמא, פחד, חום, דימוי עצמי, כל הדברים הכביכול איכשהו שבאים מעולם הבהמי. אבל בזוהר מסבירים זה הפוך, זה הקליפה החיצונית ביותר. היא הכי שולטת כרגע, כי כמו שאתה רואה בפרי אתה רק רואה את הקליפה, אבל הפוך, היא רק מבלבלת לחשוב שהיא העיקר, היא המהות, וההפך הוא נכון. כותב הרב אשלג, איך בעצם עולים בסולם הזה? איך עולים? הופיע בהקדמה לספר הזוהר, אות ממדלד. וכך הוא כותב. לפני 13 שנה, לא יצויר שום גילוי אל הנקודה שבלב. הווה אומר, עד גיל 13, הנפש הבהמית שולטת ללא עוררין. ויש נקודה בלב, נקודה שאיתה אפשר להתחיל לטפס בחבל, אבל היא לא מתגלה בכלל לפני גיל 13. תדעו לכם, נקודה שבלב זה מונח שיש עליו ספרים על גבי ספרים, בחסידות ובקבלה. זה לא מונח ככה, מה בכך. אבל כך הוא אומר, אלא לאחר 13 שנה כשמתחיל לעסוק בתורה ומצוות, ואפילו בלי שום כוונה, דהיינו בלי אהבה ויראה כראוי למי שמשמש את המלך, וגם אפילו שלא לשמה. זאת אומרת, הוא בכלל מקיים את התורה ומצוות, בלי כוונה לאהבה ויראה, בלי לשמש, אלא שלא לשמה. מה זה שלא לשמה? לצרכים הבהמיים של עצמו. מתחילה הנקודה שבליבו להתגדל ולהראות פעולתה. כי מצוות אינן צריכות כוונה. ואפילו המעשים בלי כוונה מסוגלים אט אט לטהר את הרצון לקבל שבו הבהמי. אלא רק בשיעור דרגה אחת, המכונה דומם. אז כשאנחנו רוצים להתחיל לנוע לעבר מעלה, אנחנו צריכים קודם כל מה לטהר, הוא אומר את הדומם, ממילא מה יהיה לנו עוד לטהר? את הצומח, את החי ואת המדבר. להתחיל לנוע כלפי מעלה. צריך להוריד שכבות. אז מה שנקרא מכונה שפועלת על פי תורה ומצוות, אין לה כוונות, הכל לא לשמה, יש בה סגולה לטהר את הדומם שבנטיות הבהמיות. ובשיעור שמתאר את הדומם שלו, הוא הולך ובונה תרייג איברים של הלב, של הנקודה שבלב שלו, והיא מגדלת את כל הנפש דקדושה. יפה. אז לאט לאט עם כל המצוות הוא בונה בעצם נפש דקדושה. וכשנשלם בכל תרי"ג מצוות מבחינת המעשה, ומשלים את הנקודה שבלב מבחינת הנפש, שזה הדומם, ונעשה פרצוף שלם לנפש דקדושה, אז עולה הנפש ומלבישה את ספירת המלכות שבעולם העשייה. אנחנו יודעים שיש כמה וכמה רמות בעולמות הרוחניים. הרמה הכי גבוהה נקראת שורש, זה נקרא ספירות. עליהם מלבישים הנפשות, ואז זה הגוף, ואז זה הלבוש, ואז זה הבית. אז גם הנפש שלנו מלבישה מה? את הגילוי האלוקי בכל העולמות. איך נקראת הגילוי האלוקי? ספירות. אז כשאדם משלים את הנפש שלו, הוא יכול להלביש ספירה אלוקית. מה זה להלביש? עוד מעט נדבר על זה, מה זה להלביש? ואז, ספירת המלכות וכל החלקים שבה, מסייעים לפרצוף הנפש של האדם שעלה לשם. דהיינו, הנפש מתחילה להשכיל מושכלות אלוקיות ונעשות לה מזון רוחני. כמו שיש מזון פיזי לגוף, הנשמה מתחילה לקבל מזון רוחני ברגע שהיא מלבישה את האלוקות שבאותו עולם. וזה נותן לה כוח להתרבות ולהתגדל. כמו שאדם אוכל טוב, אז הגוף בריא, כשאדם מקבל מזון רוחני טוב, הנשמה שלו גדלה. והפוך, אם הוא חשוף לראייה ושמיעה שהיא לא בונה, שהיא לא מגדילה את הנפש, אז במדינה זה הולך וסותם את המזון לנשמה. כשאין מזון, מה קורה לגוף? נחלש עד כדי חס ושלום מוות. בדיוק אותו דבר בנשמה. וכמו שאמרנו, כמו שעם לידת האדם נולד בו נקודה שבלב, גם כאן, כשנולד פרצוף הנפש, נולדת עימה נקודה ממדרגה של הרוח. זאת אומרת, יש פה סיבה ומסובב. נתנו לך במתנה נקודה שבלב, 200 מגיל 13. אם אתה משקיע בה ומגדל אותה, כמו מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, כשסיימת לבנות את מדרגת הנפש, מיד מה מתגלה? נקודת הרוח. עכשיו תלוי במה? תלוי בך, אם אתה מתקדם ונע לעבר. יוצאת בתכף בחינה האחרונה מדרגה עליונה, כי זה כל הקשר בין עליון לתחתון, עד רום המעלות. וכך בסגולת הנקודה שיש בכל שלב, נעשה האדם מסוגל לעלות למדרגה העליונה. זאת אומרת, בניגוד לתפיסה אולי שאמרנו בפסיכולוגיה, שאדם יש לו תשתית וזאת הנקודת מוצא ושם הוא קיים. בקבלה, הנקודת מוצא הזאת היא החלק הכי נמוך במה שעוד יש לו לגלות בתוכו. שנמצא אולי כרגע ברמת סוד, הוא אפילו בעצמו לא מודע למי הוא, הוא כן מודע לפי המציאות שהוא רואה. מה זה המציאות? כל מיני משיכות בהמיות. והוא חושב ומשלה את עצמו שזה הוא. מי אני? אני בן אדם שאוהב את הקפה שלו ככה בבוקר, ואני אוהב קריירה, ואני אוהב שינה טובה, ואני אוהב קצת בידור, וכולי. כך הוא מגדיר את עצמו. כן, רצית לשאול. אבל מה אנחנו רואים פה? שזה בקבלה הפוך. זה הרובד החיצוני ביותר שצריך להתחיל לקלף. שאלה? יפה מאוד. יפה מאוד. טוב, יפה מאוד, שאלה יפה. אז אחרי שהבנו את זה, אני באמת רוצה לצלול לעולם הלא מודע. בסדר? לעולם הלא מודע, כדי להבין מה זה הסולם, ואיך אני יודע שאני עולה בסולם. קודם כל, אני אקריא לכם את הפסוק ביחזקאל. וארא, והנה רוח שערה באה מן הצפון. ענן גדול ואש מתלקחת. ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. אנחנו רואים פה על נבואת יחזקאל, שרואה דברים עצומים. עכשיו נראה איך הזוהר מסביר מה זה הדברים האלה שהוא ראה. אנחנו צריכים להבין, הוא ראה דברים בנפש שלו. הוא ראה כוחות ששולטים שצריך לעבור. אז מה הוא ראה? הוא ראה רוח שערה, ענן גדול, ואש מתלקחת. הוא ראה נוגה לו סביב, ואז מה הוא ראה? מעין החשמל, נכון? כך הוא ראה. מסבירה הקבלה כך. רוח שערה, ענן וגדול, אש מתלקחת, אלו באמת שייכים לקליפה של הנפש הבהמית. איתה אנחנו מתחילים. ולכן באמת, סופי תיבות, אומר תיקוני זוהר, סופי תיבות של רוח, חטא, ענן, נון, אש, שין, למה סוף? כי זה הקליפות, יוצא נחש. זאת נקודת הנחש שבאדם. בסדר? קליפת נוגה זה אותה נפש שכלית, שמנתחת, יש לה את היכולת לנתח את המציאות, לא רק במה שטוב לי ורע לי, כיף לי או לא כיף לי, שזה מה שהנפש הבאמת רוצה, אלא נפש שכלית כבר מודדת את הדברים על פי מה? אמת ושקר. זאת קליפת הנוגה. והיא עוזרת לקחת את הנפש הבאמת, ולבודד ממנה את הדברים שמחברים אותה למה? לחשמל, שזה הנפש האלוקית. נפש אלוקית. עוד לא סיימנו, יש גם מעל הנפש. הנפש האלוקית נקראת בכל מקום חשמל, ולמה? לפני שהנפש השכלית יכולה להוציא חלקים מהנפש האלוקית, שתזכרו, זה המהות של האדם, הנפש הבהמית צריך לנקות אותה. ככל שהנפש השכלית יודעת לנקות את הנפש הבהמית ולגלות חלקים מהנפש האלוקית, זה יותר ויוציא מהכוח לפועל את אותה נפש פנימית מהותית. אומר הזוהר, חשמל מתחלק לחש ומל. חש זה המצב של הנפש האלוקית לפני שמבררים ומנקים את הנפש הבהמית. לכן זה חש. חש זה מישון את לחשות. מה זה לחשות? לשתוק. אבל זה לא רק את לחשות. לחוש גם זה מישון. אתה כבול לעולם החושים. אז הנפש האלוקית שלך היא חשה, היא חשה, כלומר היא שקטה, היא לא יכולה להוציא. למה? כי החושים שולטים עליך. חושה מארץ התימני. אתם יודעים, היום, הילדים, כשרוצים לתאר מישהו ממש ככה שמאוהב בעצמו, מה אומרים? בוא נה, הוא חש את עצמו. תפסיקי לחוש את עצמך. מאוד מעניין, זה גדל אצל הילדים בבתי ספר, זה כל כך עמוק. גם חש את עצמו, זאת אומרת שהוא באמת מחובר לנפש הבאמית בטוטליות. טוב, אבל היא נקראת חשמל, כי התפקיד שלנו זה בסופו של דבר להפוך אותה מחש הזה שקטה, למה? לממללת, ממלמלת, מדברת. שהיא צריכה לתת את הטון, היא מדברת, לא הנפש הבאמית תדבר, הנפש האלוקית תדבר. אם היא תדבר אליך, היא כבר ממללת. בסדר? מכאן, אחרי שכתבתם את זה, אני רוצה בעצם להסביר תפיסת הקבלה ללא מודע. בסדר? הלא מודע, אם ככה, מכיל את התת מודע ואת העל מודע. כשאנחנו נפגשים עם המציאות, עם הנפש הבהמית, אנחנו הולכים ובונים את מה שגם הפסיכולוגיה מכנה התת מודע. כמו שאמרנו, זה זיכרונות או חוויות שהדחקנו כמנגנון הגנה למה שנתקלנו בו. בסדר? אז אנחנו הולכים ובונים את התת מודע כשהנפש הבהמית שלנו נפגשת מה? עם המציאות, כן? המציאות היא פה למטה, הנפש הבהמית נבקלת איתה, הולכת ובונה את התת מודע. אבל חברים, כל העולם הזה זה מה? אומרת הקבלה, זה העל מודע. וזה העצמיות, שנייה, וזה העצמיות של הנפש, של האדם. ואני עכשיו הולך קצת לעשות את ההבחנה. אומרת הקבלה, התת מודע בעצם נבנה מדברים שעברו עליך, מעבר, נכון? עברו עליך, ואתה מדחיק אותם, משכיח אותם. העל מודע הולך ונבנה ממה? מהעתיד. זה קיים, אבל זה עדיין חש. אתה צריך להפוך את זה למעלה, צריך להפוך את זה. אז העל מודע זה דברים שעוד נכונים לך לבנות את עצמך מהעתיד. התת מודע מדברים שעברת בעבר. הלאה. התת מודע נבנה במפגש עם מה? עם המציאות. אומרת הקבלה, אבל יש לך נפש אלוקית שהיא לא קשורה למציאות. היא בעצם המהות שלך. אתה בונה את התת מודע ואתה חושב שזה אתה, כמו שאמרה פסיכולוגיה, הרי אמרנו, התת מודע אוסף דברים, בונה דברים ומגיב, נכון? ואתה חושב שזה אתה? אומרת הקבלה, לא. זאת מציאות, זה מציאות שקיימת בתוכה, שנבנתה במפגש עם המציאות, אבל היא לא המהות שלך. המהות של האדם לפי הקבלה זה הנפש האלוקית שמחכה למלל, למלמל, לדבר. דבר נוסף, כמו שאמרנו, התת מודע הרבה פעמים הוא מודחק, נכון? כהגנה. העל מודע לא מודחק, אלא יש, יש, בדיוק, יש מונח בחסידות נקרא העלם עצמי. מונח, חברים, כמה שצריך ללמוד עליו, אבל העלם עצמי אומר, במכוון הוא נעלם. ולמה? כי עכשיו אני הולך קצת למחוק אותם ולפרוט מה יש מעל הנפש האלוקית. זה רק סולם ראשון, יש עוד מעל הנפש, אתם מבינים? מה יש? רוח, כמו שקראתי בזוהר, רוח, נשמה, חיה יחידה. אומר הזוהר, מה? עוד מעט אנחנו נדבר, אומר הזוהר, כל זה, כל העל מודע הזה, הוא בהיעלם עצמי בכוונה, כי האדם לא יוכל לשאת בבת אחת את כל האורות שקיימים בתוך הנפש שלו, האלוקית. מה? הוא צריך לזה לבוש, איתי והדרגתי, עד שהוא בסוף כמובן יכול לעלות לרמות שהוא באמת נחשף לכל הסולם. אבל ההיעלם פה זה לא מתוך הדחקה ובריחה, כמו שיש בנפש הבאמית שנתקלת במציאות ולא אוהבת דברים. שם הוא מכוון. מישהו יודע, מילה נרדפת בקבלה, שמופיעה בהרבה מקומות, למסך הזה שמפריד את האדם מהעל מודע שלו. אתם יודעים איך הוא נקרא? ואם אני... איך? איך? לא, לא, לא. צמצום זה ההתחלה של הכל, של הנפש. לא, לא, לא. חברים, אה? אמרתי, זה סוג של מסך. בכל מקום שאתם רואים בקבלה את המילה פרסה, שמפריסה בין עולם האצילות לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, זה ההלם הזה. ההלם הזה שבעצם הוא בקר. הרי מה זה מסך? מסך בקבלה זה לא הרמטי. זה לא כמו. המציאות הפיזית שאתם מכירים למושג מסך ברוחניות, זה נגיד ממברנה. ממברנה בין תאים. זה הרקמה החיצונית שמאפשרת לחלק דברים לעבור וחלק לא לעבור. בהתאם למה שצריך או ניתן. אותו דבר בדיוק ברוחניות. מסך זה כוח רוחני שהוא כן מפלטר מה אפשר ומה אי אפשר. בהתאם למה? ליכולת ההכלה של התחתון. אז העל מודע זה עולם עצום, עוד מעט תיכנס אליו, אני מחכה, אני אראה לכם מה זה העל מודע. אבל הוא בהלם עצמי, בניגוד לתת מודע, שהוא מודחק מתוך אי נעימות ורצון להדחיק. לכן אנחנו לא נתקלים בו. אפשר למחוק? כן, אפשר למחוק? יופי. אני רוצה קצת לתאר לכם את העל מודע. מישהו מכיר בכלל מונח כזה מקביל באנגלית? כי אני לא מצאתי. אני מצאתי את ה-subconscious ו-unconscious. אבל לא מצאתי את ה-super conscious, או up conscious, לא מצאתי כזה דבר. נכון? הגישה היא שאתה בנוי מהנפש, אבל זה אתה. ומשם הלך תצמח, ביהדות. ההפך הוא גמור, המהות שלך היא אלוקית, והלבישו אותך בהרבה מאוד קליפות שאתה צריך להוריד. עכשיו תראו. אמרנו גם, פרויד אמר שהסופר-ארגו נבנה כירושה של תרבות, שאדם נפגש עם תרבות מסוימת, עם סוגי חוקים שהוא צריך לקיים, זה הסופר אגו, נבנה מההשגה הזאת. אנחנו אומרים, לא, הנפש היא מהותית אלוקית וטובה. עכשיו תראו, העל מודע, היכל, לבוש, גוף, נשמה, שורש. אלו הם סולמות שהרב אשלג מביא בהקדמות שלו. הסולם הרחב ביותר, המקיף ביותר, זה הסולם הזה. שורש, זה סולם רוחני, כן? לא גוף רוחני, לא, הכל זה סולם רוחני. בסדר? ההיכל זה המצב התודעתי של עולם העשייה. שאדם עוסק בעשייה, תודעה שפועלת בזמן העשייה שלו נקראת היכל. ממילא, במעשים שלך אתה בונה היכלות בשמיים. לא שמיים אמורפיים, שלך. אתה בונה היכל לעצמך מבחינה רוחנית במעשים שאתה עושה. הלבוש כבר, לבושים כמו שאמרנו, זה כבר יותר הדיבור והמחשבה. בסדר? המעשה זה היכל, הלבושים זה הדיבור והמחשבה, וכל אלו שייכים, כמו שאמרנו, לעולם הנפש. זוכרים שאמרנו דיבור, מחשבה, נפש שכלית, מחשבה, ואז אנחנו רוצים להתחיל להגיע לנפש האלוקית. נפש בהמית יכולה ליפול פה באזור הזה של היכל ומטה. בסדר? הגוף בקבלה מתחלק לשניים. למה שנקרא בקבלה שכל ומידות. מביא הרבה מאוד, בעל התניא מביא את העניין הזה. זה כבר לא מחשבה חיצונית, זה שכל אלוקי. אנחנו מדברים שכל, בכל מקום הרבה פעמים שכל בתנך, הכוונה היא שכל אלוקי. זה כשאתה כבר מתלבש במה? מה שאנחנו מכירים, זה מידות, זה רוח, ושכל זה נשמה. השכל שרוצה להשכיל את האלוקות. הרוח זה אותם מידות שאדם צריך לבנות. אהבה, יראה, רחמים, ביטחון, תמימות, אמת, שפלות, בסדר? זה הגוף. בסופו של דבר, זה הכל נקרא מוסר. כן, זה העניין של מוסר. דרך ארץ קדמה לתורה, ואז שכל. נשמה, עולם הרצון. וגם ברצון אגב, יש רצון עליון ויש רצון תחתון. לא מיד אדם מתוודע לרצון העליון שבו, הוא קודם כל נחשף לרצון התחתון. הרצון העליון, רצון אחד, מה? הרצון לדבקות. זה מהות, מהות הנשמה. הרצון לדבקות. ואז השורש, של כל הסולם שקיים באדם, השורש, זה נקודת העונג, ומעליה איזה נקודה? נקודת האמונה. היא הנקודה הבלעדית שמחברת את כל סולם הרוחני של האדם עם האין סוף ברוך הוא, שזה הבורא. נקודת האמונה. מה שנקרא אצלנו, זה נפש, רוח, נשמה, זה חיה, ומכאן, מה זה?
יחידה.
וגם העונג, בוודאי. זה נקרא גר וזת של פרצוף עתיק שבעולם האצילות. דיברנו שערים הקודמים, ואנחנו נדבר הרבה. אבל, שאלת אז נגיד, כשאדם מתענג, אומרת הקבלה, למה הוא מתענג? כי במהות שלו יש לו תכונת עונג, שכשאתה, שמגרים את זה, אז אתה מתחבר לאותה נקודה מהותית שקיימת בך. זה לא שהעונג זה דבר חיצוני שמושפע על האדם, אלא יש באדם מהותית מרכיב שנקרא עונג, זה מרכיב בנפש שלו. ופצות כשנתקל בדברים שמגרים אותה, אז יש חיבור בין, יש מחנה משותף, ומשהו נתקל, ומשהו חש, נקודת העונג. אבל הסברנו, בעולם הפילוסופיה, שהעונג, האמונה והעונג והרצון הולכים ביחד. רק כדי, ופה אמונה, עונג, רצון. למה הם הולכים ביחד? הרצון להתענג על האמונה בבורא אחד, הרצון להתענג על האמונה בבורא אחד, כי אמרנו שהרמח"ל אמר שהעונג הכי גדול של הנשמה זה כשהיא מגלה שבאמת הכל אחד. אם נתקלת באיזושהי סיטואציה שפתאום אתה מחבר נקודות, אתה פתאום חש מה זה עונג של נשמה. כי אמרנו, הגוף נהנה מהגשמיות, הרוח זה הנפש, הרוח נהנה משכל, והנשמה נהנית מאחדות, מאיחוד, מאחד. כל מקום שהיא פתאום רואה את האחד, היא מתענגת. אז הרצון להתענג על ראיית האחד, אמרנו את זה בשירים הקודמים, אלו השלישייה הזאת, זה המקומות הכי גבוהים באדם. רק מה? שלצערנו יש הרבה מאוד קליפות בהמיות, שלא נותנות לאדם לראות בכלל שהתענוג האמיתי שלו, זה לראות איך הכל מחובר, איך הכל אחד, איך הכל קשור, איך הכל נובע ממחשבה אחת, רצונו להיטיב לנבריו. כשאדם מתענג על המחשבה הזאת ורואה את זה בפועל, הנשמה עכשיו נהנית, לא הגוף ולא הנפש. תראו, כסיכום עם קשר לחנוכה. אתם יודעים, על הנקודת האמונה הזאת, שבעצם, שתבינו, לפי הקבלה, זה המהות של המהות של הנפש שלנו. אין מהות יותר ממהות מזה, נקודת האמונה. ממילא זה כמו קליפות, נכון? אז זאת נקודת האמצע שעליה יש את כל הקליפות. ולא רק זה, כתוב, זה הבריח התיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה. האמונה הזאת היא שזורה בכל מה שאחר כך מתלבש ונהיה יותר ויותר מורכב. אבל היא, נקודת האמונה, זה כמו הבד הזה שאמרנו שעובר במשכן באמצע הכל. זאת נקודת האמונה הזאת. היא מחיה את הכל, היא קיימת בהכל. שתבינו, למה אני אומר את זה? יש, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יש בצהל, יש איתור המופת, מעל זה יש איתור העוז, והכי גבוה זה איתור ה... כשקבעו את האיתורים האלו, אם היו קצת מתייעצים עם חכמי ישראל, היו מבינים שהסדר, לפי התנ"ך, לפי התורה, לפי היהדות, הוא קצת מבולבל. למה? אנחנו אומרים בחנוכה את תפילת על הניסים. ולא סתם, כי חנוכה זה לחגוג את הקיום של ניסים במציאות. תחשבו עולם שלא היו ניסים, שהיה רק מונוטוניות קרה. עולם לא פשוט. חגיגת הנס, מאיפה נובע נס? מה זה נס? אני מקצר, מה זה נס? אנחנו אומרים שם בעל הניסים, מסרת גיבורים ביד חלשים. הווה אומר, מי היו גיבורים? היוונים. אז אם היו היוונים גיבורים, מה היו המכבים? אומרת הקבלה, עזים. מה ההבדל בין גיבור לעז? גיבור נשען על כוחו. מסתכל אחורה, רואה צבא גדול, יוצא למלחמה. גיבור. עז, זה מישהו שמסתכל אחורה, רואה אין כלום, ומעיז, אומרת הקבלה, מי שמעיז, יש לו את הסיכוי למשוך עזרה מלמעלה. מי שגיבור, נשען על עצמו, אז ממילא גם לא יראה סיוע כזה גדול מלמעלה. אז דווקא העוז, המעיז, הוא פותח את עצמו לקבל סיוע משמיים. הוא יותר גבוה מהגיבור, זה העוז. ממילא הוא פתוח לקבל ניסים. המעיז לא פועל בגבורה על ידי שכל, פועל בעוז מתוך אמונה. אז לכן אני מסכם ואני אומר לכם משהו חשוב, תזכרו את זה. היה ספר לא מזמן שיצא, ב-2006, היה רב מחר בעולם, נקרא הסוד. כתבה את זה רודה ביירן, משהו כזה. מה היה הסוד? מה הסוד שהיא גילתה? מחשבה יוצרת מציאות. חברים, בקבלה, אמונה יוצרת ניסים. שימו לב להבדל. זה שמחשבה יוצרת מציאות, אני לא רוצה להרוס לה, אבל כבר מקדמת דנא, כולל הבעל שם טוב, אמר את הדברים הללו. אבל בקבלה יש דרגה יותר גבוהה. לא רק הגיבור שחושב טוב, אז יהיה טוב, אלא העוז, המעיז, שמאמין, למרות משהו שיהיה טוב, הוא יוצר ניסים. מחשבה יוצרת מציאות, אמונה יוצרת ניסים, תזכרו את זה, זה החגיגה של חנוכה. נכון? אז, ובעיתור העוז, רק ראו את הדבר הזה, כן. מה? תזכיר לי את השם? דודו. אתה יודע שכשלומדים את תורת הסוד, כל הפשט מתהפך. אני לא אומר לך את זה סתם, אנחנו ברוך השם לומדים ומלמדים כבר 20 שנה את חוכמת הסוד. הפשט מתהפך כשאתה לומד את הסוד. אז פנים נגענה מהפשט, זה מי שאז פנים, לא ראוי. אגב, אותה משנה מתחילה במשהו אחר, איך מתחילה אותה משנה? הווה אז כנמר, קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי, לעשות רצון אביך שבשמיים. אז התחלת המשנה היא מה? כן תהיה אז. מה כתוב? הווה אז כנמר. מה? אז כנמר, לעשות רצון אביך שבשמיים. מצד שני, מה כתוב? אז פנים לגיהנם. אז קודם כל אתה כבר רואה לפי הפשט, יש עזות ויש עזות. יש עזות כמו שעכשיו אמרתי, כנמר, זה עזות כזאת שמובילה אותך לאמונה תאורה הכי גבוהה. ויש אז פנים. אבל אפילו זה גם כן טוב. אפילו אז פנים לגיהנם גם כן טוב. הסביר הרב שיינברגר. מי שיש לו את כוח האמונה כל כך חזק, שיכול להעיז, אפשר שהוא ילך לגיהנום והוא לא ייפגע. אז אם אתה אז פנים, לך אפילו לגיהנום, לך לשוק, לך לעולם המערבי, ואתה לא תיפגע, אתה אולי אפילו, שני היצא, אתה אולי אפילו תקרב אותם, זה אז פנים. אבל אם אתה בושת פנים, אם אתה חלש אופי, ואם אתה מתבייש מהמציאות ומהאנשים וכו', גן עדן, שב בבית מדרש, אל תעשה יותר מדי. אתה יודע? יש לכאן ולכאן. טוב, חברים, אז אלו היו עוד פעם 60 שניות על קצת עומק עולם הפסיכולוגיה לעומת מה שאנחנו מכירים בעולם הסוד, עולם הקבלה. שבוע הבא אנחנו בעזרת השם נתעסק על ההבדל בין קוגניציה לבין דעת. ונתעסק איך באמת לפי הפסיכולוגיה ישנם נטיות שמביאים מחלות פסיכולוגיות, לעומת מה השורש הרוחני בדעת של הקבלה לעניינים האלו. בסדר? חג חנוכה שמח, חברים.